השבוע במזרח התיכון, עם המזרחן והמורה לערבית דוקטור ירון פרידמן, מראיין בוריס גורליק.
השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס.
אני ירון.
שלום לך ירון, מה שלומך?
שלומי טוב. מה שלומך?
אני, אתה יודע, יש לנו פה בלגן פוליטי במדינת ישראל, אז אנחנו נלך למקום יותר יציב, יותר רגוע, יותר נחמד. סוריה?
סוריה, ממש יציב מאוד.
האסקפיזם בהתגלמותו.
כן, אני הייתי אומר שזה שם יותר פאודאווי מאשר אצלנו, זה יותר אנרכי, והיום אנחנו נדבר על כמה מימדים של הסכסוך בסוריה, כשאני אגיע בסוף לגיבור מקומי של העדה העלווית, שזה סיפור שהרוב הישראלים לא מכירים, כי זה מאוד מקומי, והעלווים מכירים את זה. אני מאמין שהעלווים למשל ברג'ר, בגולן שם, מכירים את הסיפור הזה, כי הוא גיבור עלווי, ומה שמעניין שהוא בעצם נחשב לפושע מלחמה במערב, ואנחנו נדבר על המצב בסוריה אחרי מלחמת האזרחים בעצם, וגם נדבר איך משפיעה המערכה שם באוקראינה על המצב שם.
אתה הזכרת את העלווים, אני מזכיר שעשינו לפני קצת יותר משנה, אחד הפרקים הראשונים שלנו היה פרק שנקרא מי הם העלווים, חפשו את הפרק, אבל אולי במילה אחת ובמשפט אחד תזכיר לנו מי הם העלווים ולמה זה מעניין.
כן, אותנו. זה מאוד מעניין, כי זו תופעה ייחודית במזרח תיכון, זה מיעוט היחיד במזרח תיכון ששולט במדינה, או יותר נכון, השתלט על מדינה. אני אגיד, אזכיר בקצרה, מי הם העלווים? זה איזשהו זרם בשיעה, שהתפצל מהשיעה לפני בערך 1,000 שנה, נדד מעיראק לסוריה, התיישב, רוב העלווים התיישבו, או אמירו את דתם לדת העלווית, אנחנו לא יודעים בדיוק את התהליך, אבל הם נוצרו אי שם במאה העשירית בקקת סורית, בחוף הסורי, שהוא נמצא בצפון מערב המדינה, בעיקר באזור ההררי של איפה שנמצאות הערים, לזקיה, או לתקיה קוראים לה, ז'בלה, טרטוס, בניאס, וגם בלבנון, טריפולי. יש גם עלווים בדרום טורקיה, באדנה, אנטיוכיה, אבל הרוב הגדול נמצא באזור של לזקיה, טרטוס וג'בלה, שזה ממש בתוך סוריה, והמיעוט הזה היה בדרך כלל פלאחים עניים, עם כמה שייחים שהיה להם דת מאוד מעניינת ומסתורית, שאני הקדשתי ספר שלם על הדת הזאת, ו... גם פרסמתי לפני יותר מ10 שנים, וגם על ההיסטוריה שלהם בימי הביניים, איך הם נוצרו. הם נקראו פעם נוסיירים, על שם איבן נוסייר, שהיה מקורב לאימאמים האחרונים של השיעה, זה הצאצאים של עלי, והם התרחקו מהשיעה, כי בעצם הייתה להם דת מאוד מיסטית ומוזרה, שהריצה את עלי, וטענו שעלי לא היה בן אדם רגיל, אלא הוא וצאצאיו, היו למעשה התגלויות של האל עלי אדמות, וזה גרם לשיעה להירתע מהם ולסונה להכריז עליהם ככופרים, ובעיקר שייח סוני גדול מהמאה ה-14 בשם תקי דין אבן תיימיה, שאנחנו הזכרנו אותו בהזדמנויות שונות בפודקאסטים, גם על פונדומנטליזם, הוא היה שייך לאסכולה הסונית הקנאית ביותר, החנבלית, והוא הכריז על העלווים כמוסלמים, אז נקראו נוסיירים, ואמר דברים חמורים מאוד. אני אזכיר כאן דבר מאוד חשוב ורלוונטי להרצאה של היום, וזה שהוא אמר שלא רק שהם כופרים, ולא רק שצריך להרוג אותם, ואסור לאכול את האוכל שלהם כי הוא תמה, ואסור להתחתן עם אנשים שלהם, הדבר, הוא הזהיר לא לגייס אותם לצבא, ולא לתת להם נשק. הוא אמר, זה כמו לקחת זאבים, לעדר של צון. וזה היה לפני 600 שנה. אז תאר לך, היום, הפסק הלכה הזה, הפתווה של אבן תיימיה, זה הפסק הלכה המצוטט ביותר בכל ההתקפות נגד המשטר הסורי העלווי, מכיוון שזה בעצם מוכיח מבחינת העולם הסוני שזה משטר לא לגיטימי.
למרות שאסד האבא היה בשלטון, איך ככה יצא שפורסם פסק הלכה שהכריז על העלווים כעל מוסלמים, כדי שזה יתאים לחוקה הסורית.
היו כל מיני קומבינות של פטוות פוליטיות שלא היה להם הד. זאת אומרת, הם לא, אתה לא מוצא אותם בהרבה ספרים, אתה מוצא אותם מעט מאוד, ובעיקר העלווים משתמשים בהם. זאת אומרת, העולם הסוני והשיעי ממעיט מאוד בפסקי הלכה כאלה. לעומת זאת, הפסק הלכה שמכריז עליהם ככופרים, נפוץ ברשת, אתה יכול למצוא אותו איך שאתה מקליד אבן תימיה, העלווים, אתה ישר מקבל את הפתווה הידועה לשמצה שמכריזה על העלווים כבני מוות, שדמם מותר, ואולי כדאי להגיד שהעלווים, היה להם תקופת זוהר במאה העשירית, אולי 11, בתקופה של לא המייסד אבן נוסייר, אלא דווקא מי שהפך אותם לכת גדולה והביא אותם לסוריה, שזה מישהו בשם חוסיין בן חמדן, אני אזכיר את השם הזה בהמשך, חוסיין בן חמדן אל-חסיבי, שהוא ממוצא עיראקי, והוא הביא את הכת לסוריה. אחר מכן הייתה שקיעה ותקופת רדיפות ממושכת בעולם הסוני, תחת בעיקר הממלוקים, והתקופה העותמנית לא הייתה בדיוק תקופה של פריחה, אבל הם הצליחו איכשהו להתפרנס ממכירת טבק, הם היו פלחים טובים, אבל בוא נגיד ברמת ההשכלה הם היו בתחתית הסולם בסוריה, גם עניים ביותר, והם מגיעים במצב של עליבות מקסימלית למאה ה-20.
בוא נעשה איזה קיצור, הם תופסים את השלטון בסוריה, כי עשינו פרק ממש יפה עליהם, ואז חבל לקלקל המאזינים.
אתה צודק, הם עולים, אבל חשוב לדעת בשביל הפרק הזה שהם עולים דרך הצבא, דרך התקדמות בצבא, והם בצורה לא פרופורציונלית נמצאים בכל התפקידים החשובים בצבא. מאז ההפיכה של אסד, האבא חאפז אל-אסד, הוא עוד יותר הכניס אותם לצבא ועשה בעצם מונופוליזציה של המדינה, נתן לעלווים להתקדם, להגר להרים, אבל אחר כך הבן בשאר אל-אסד התחיל לאט לאט לאבד את הנכסים של אבא שלו, היה צריך לסגת מלבנון, זה פגע מאוד במוניטין של הצבא, אבל היה איזה קצין בצבא הסורי שהיה הגיע למלחמה בדרגה של עקיד, זאת אומרת אלוף משנה, ועליו אני אדבר בעיקר, קוראים לו סוהיל אל-חסן, המכונה הנמר. יום אחד שהוא היה בנוער של הבאס, מפלגת הבאס, זה המפלגה השלטת, המפלגה הפן-ערבית, אז יום אחד פגש אותו אסד האבא, ושיבח אותו, אמר לו, אתה כמו נמר. ומאז החברים המשיכו לקרוא לו נמר, הנמר, ובמלחמת האזרחים, כשהיא פרצה, אז אותו קצין היה ידוע כמי שמדכא את המרידות בצורה יעילה מאוד, יעילה זה אומר אכזרית מאוד. Yeah. רק כמה מילים על המצב של העלווים במלחמה הזאת, כי מדברים המון על המלחמה עצמה, על הדיכוי האכזרי של המשטר, ועל המורדים נגד המשטר, ועל ההתערבות הרוסית וההתערבות האיראנית. אבל יש פה איזה פן שאנשים בדרך כלל לא מתייחסים אליו, זה איך הרגישו העלווים בעצמם במלחמה הזאת, עם הגב לקיר, עם סיסמאות ברחובות, בהפגנות שצריך להרוג אותם, אם צעקו, אני אתן לך דוגמה, בהפגנות צעקו, אל-מסיחין אלא ביירות, הנוצרים צריכים ללכת לביירות, ואל-עלוויין אלא תבוט, העלווים לארון המתים. זה סיסמאות שצעקו ברחובות.
וזה גם השיעים וגם הסונים?
לא, זה סונים בעיקר. רוב האופוזיציה הייתה סונית. גם בצדק, כי הסונים היו מדוכאים, העלווים תפסו את השלטון, כל הפירמידה הסורית של רוב עלווי ששולט, הם הפכו לרוב הנשלט, והעלווים קידמו את המיעוטים על חשבון הסונים, והמלחמה הזאת התפרצה כמובן על רקע סוציאלי ורקע של דיכוי חברתי ומשבר כלכלי, אבל גם נגד המצב הלא צודק בסוריה, שמיעוט של בקושי 10-11%, שזה העלווים, שולטים על רוב סוני, כן, עכשיו העלווים שלא מרבים לדבר על המצב שלהם, היו במצב של היסטריה, מכיוון שהתחילו מעשי טבח בכפרים שלהם, הוציאו פסקי הלכה שחוזרים על המצב של אבן תימיה, שצריך להשמיד את העלווים, ואם הייתה התלבטות לעלווים להצטרף למורדים, זה נגמר מהר מאוד, ככל שהאופוזיציה הפכה ליותר ויותר אסלאמית, ולבשה אופי סוני קנאי, עם ארגונים שהם בעצם נלחמים בפרונט, אם זה אל-קאידה בסוריה, שזה היה ג'בת הנוסרה, היום קוראים להם היית השם, והיה גם יותר מאוחר, הצטרפו גם דאש. עכשיו, כל הקבוצות האלה, הם לא נלחמו להפיל את השלטון, אלא הם גם התחייבו לשחוט את העלווים בסופו של דבר, ולכן העלווים יש להם איזה מסורת עממית, שכל פעם שהם במצוקה של סכנה של השמדה, מופיע איזה מושיע. אם זה היה בימי הביניים, מישהו בשם מקזון נסינג'רי, שהרבה גיבור שכתב שירים, ועד היום מצטטים את השירים שלו, והעלווים מתגעגעים לתקופת הזוהר הזאת בימי הביניים, איש המאה, תחילת המאה ה-12, שהושיע אותם, הוא בא מסינג'אר, מעיראק, והושיע את העלווים, היום המון עלווים טוענים שהם צאצאים שלו. או נגיד בתקופת התחייה הלאומית, והמלחמה נגד המנדט הצרפתי, אז יש את סלח אל-עלי, שהעלווים כל כך גאים, שהוא הראשון שמרד בצרפתים. זאת אומרת, אפילו לפני המרד הדרוזי, והם חיפשו עכשיו מושיע, שיושיע אותם במצוקה הנוראית, אליה שקע השלטון, שבעצם שום צבא בעולם לא יכול לדכא מרד שמתפרץ בכל מקום אפשרי במדינה. כן? אם זה לא היה רק מרד, בהתחלה זה היה רק דרעה בדרום, האזורים החקלאים המדוקאים שהמשטר הזניח במשך שנים, זה היה דרעה בדרום ובמזרח דר אזור, והאזורים האלה, לאט לאט זה מתפשט לכל המדינה, ואתה רואה שהשלטון נסוג יותר ויותר, עד שכבר אסד שולט ברצועה מאוד צרה של ערים.
אבל בתקופה הזאת, האלוהים הם פיזית הם מפוזרים על פני כל המדינה, או שהם עדיין יושבים באזורים מוגדרים שלהם?
אז טוב שאתה שואל, האלווים חיו בג'בל שלהם, בהר שלהם, שם לאזור לזיקיה, כמו שאמרתי בהתחלה, אבל עם השנים הם התחילו בתהליך של אורבניזציה, עברו לערי הפנים, וכשפורצת המלחמה, הם הרי יותר ויותר הפכו למעמד בינוני, הם כבר לא עניים, הם נכנסו לצבא, קיבלו העדפה באדמיניסטרציה, ובכל מה שקשור לשלטון, אבל כשמתחילה המלחמה, מתחילים לרדוף אותם בערים, והרבה מאוד חוזרים הביתה במרכאות לבתים של הסבא והסבתא בהרים, ובורחים מהערים המרכזיות, ואנשי הדת גם חשו במצוקה, אנשי הדת העלווים, וחלקם מסרו את הנשק שלהם לקצינים, את הספרי קודש שלהם לקצינים, ויש סרטון די קשה, באינטרנט, שאני זוכר מ-2012, שזה היה אחת השנים הקשות ביותר לעלווים בסוריה, שהקבוצה של המורדים תופסת ספר קודש של העלווים, ופשוט מקריאים את מה כתוב בפנים, את דברי הכפירה במרכאות של העלווים, כדי שכולם ידעו, הנה מי שולט עלינו הכופרים האלה, ולא סתם יש פסקי הלכה שצריך להרוג אותם.
הספרים האלה הם ספרים סודיים כמו של הדרוזים? הם לא אמורים
להיות? כן, בדיוק, בדיוק. ודרך אגב, גם אצל הדרוזים בסופו של דבר מופיע איזה מושיע, איזה מין גיבור מקומי, שכרגע, אולי יום אחד נקדיש לו פרק, זה מישהו בשם עיסם זהרדין, שבסופו של דבר מת לפני לא מעט שנים, לפני כמה שנים בודדות, הוא היה הגיבור של הדרוזים, גם הוא בצבא הסורי, אבל העלווים פתאום מופיע בדמות מעניינת מאוד בשם אותו סוהיל אל-חסן, ובזמן שכל הצבא הסורי נמצא בנסיגה מתמדת ובהפסדים בלתי פוסקים, פתאום מופיע קצין שמנצח בכל הזירות. תשמע, זו תופעה מוזרה ביותר, כל מקום ששמים אותו הוא מנצח. עכשיו, השאלה אם זה מציאות או שזה איזושהי אגדה שהעלווים בעצמם המציאו, כנראה שהתשובה היא איפשהו באמצע. אותו קצין סוהיל אל-חסן הצליח, למרות שהוא לא בדרגה הכי גבוהה, והשתייך למוחברת ג'וויה, מוחברת למשטרה החשאית שמחוברת לחיל האוויר, יחידת עילית שרובה הייתה אלווים מן הסתם, הוא הצליח לגייס, זאת אומרת, הוא היה מצליח, נגיד לפני שהוא מתקיף אזור, לגייס את חיל האוויר, את הנונמם, את כל היחידות להפגיז את האזור הזה לפני שהוא נכנס לשטח, וככה כל פעם שהוא נכנס לאזור, הוא הצליח להחזיר שטחים שהצבא איבד, והוא הפך למין אגדה כזאת של גיבור אלווי, שלא ממפסיד בשום מערכה, ולוקחים אותו מזירה לזירה, הוא פעל בלזקיה, בחלב, בחומס, כל מקום שהוא הגיע אליו, הכוחות הסורים החזיקו מעמד, כנגד המורדים, וחלק אפילו הצליח להחזיר, יש סרטונים ברשת מדהימים, שהוא נכנס לאזורים שהוא שחרר, אחרי מצור, או אחרי שהיו כבושים בידי המורדים, והוא משחרר הסירים, וכולם מחבקים אותו, ושרים לו שירי הלל, ומחברים שירים וממש מעריצים אותו. אחר כך יש חיברו שירים ממש שמופיעים באינטרנט, והרצה אליו היא ללא גבול, ואני חושב שאפשר גם להבין את זה, כי היו המון המון שמועות שהוא מת. זאת אומרת, אני מצאתי שמועות שהוא מת פה והוא מת שם והוא נעלם ופתאום הוא עוד פעם חוזר. אז זה יצר איזה מין אגדה כזאת שהוא קם לתחייה, הוא מת וקם לתחייה, ונפוצו באינטרנט גם תמונות.
העדה הזאת היא העדה אלווית או גם...
לא, זה ממש אלווי. זה ממש אלווי, והאלווים כותבים בכל מיני מקומות בפייסבוק, ובשירים שהם חיברו בהלוויות, היו שרים שירים כשמזכירים אותו, כהמשך של הלוחמים האימאמים השיעים, כהמשך של הגיבורים האלווים המקומיים של מקזון אל סינג'ארי, המשך של סלח אל עלי, הגיבור הלאומי האלווי, מין שילוב של גיבור לאומי וסורי, וגיבור לאומי דתי אלווי, והוא הפך לאגדה בחייו אפשר להגיד, ויש תמונות באינטרנט שממש משתחווים אליו החיילים, מנשקים לו את הרגליים, והוא לומבש אפילו בחלק מהתמונות גלימה של כהן דת אלווי.
כן, אני בדיוק עכשיו מסתכל על התמונה כזאת.
כן, והוא גם מחזיק מטה, המקל הזה שהוא מחזיק זה מכיוון שהוא נפצע, ואנחנו לא יודעים אם הוא נפצע במערכה, או שהוא נפצע, שים לב, מניסיון התנקשות. מי ירצה להתנקש בבן אדם כזה? יש כאן הרבה תשובות אפשריות. חוץ מהתשובה המתבקשת שזה האויבים שלו המורדים, זה יכול להיות אפילו גורמים שמקורבים לאסד. למה אתה חושב שאסד, שבשמו הוא נלחם, ירצה לחסל אותו? נו, מה אתה אומר, בוריס?
למה? מי רוצה כזה גיבור גדול ליד פוליטיקאי קצת אפרורי? זה דוקטור עיניים.
נכון, היו שמועות ומאמרים שאפשר עדיין למצוא אונליין, שיש תחליף לאסד, יש גיבור גדול לעדה האלווית, והוא יכול למלא את מקומו של הנשיא, אבל אותו נימר כל הזמן קרא סיסמאות בעד אסד, ונשבע שהוא נאמן לו, והחיילים שלו צועקים, אנחנו נפדה אותך יבשר, בחיינו ובדמנו, אז הוא לא הראה שום סימן שהוא באמת שואף לדבר הזה, אבל הוא נפצע, אנחנו לא יודעים למה, והוא הולך עם מקל, והשיחה האחרונה שאני יכול לזהות אותו כסואל אל חסן האמיתי, תכף תבין למה אני אומר את זה,
okay.
זה היה בתחילת 2015, כשהצבא הסורי נמצא במצוקה נוראית, המורדים מצליחים להתאחד, בעיקר באזור צפון סוריה, והם תוקפים את כוחותיו של נימר, כוחות נימר, והוא מתקשר ומתחנן לקבל עזרה, השיחה הזאת נמצאת אונליין, ולאחר מכן המורדים הצליחו לחסל את החיילים שלו, וכנראה שגם אותו, אבל אין הוכחה שהוא מת, אין גופה, לא הייתה הלוויה, אבל הוא נעלם, אי שם במרץ 2000, לא, אין לנו שום סימן חיים מאותו פברואר או מרץ 2015, כאשר זה סמל להתמוטטות הכללית של הצבא הסורי, באותה תקופה גם היה, רוב הערכות היו שאסד יצטרך לברוח מהמדינה, אולי לרוסיה, אולי לאיראן, כי המורדים פשוט מנצחים בכל זירה אפשרית, כל הקווים התמוטטו למרות הסיוע האיראני, אבל מה קורה בקיץ? הרוסים מתערבים, והרוסים מכניסים את חיל האוויר שלהם, והופכים את הצלחת, את הקערה על פיה, ואז יש בעיה, צריך שהצבא הסורי יתפקד, אתה יודע, הוא איבד את הגיבור שלו, את סוהל אל חסן, אז מה עושים? יש לך איזה רעיון? Show must go on, אתה יודע.
אתה לא מדבר על כפיל.
כן, אני מדבר על כפיל, לא רק כפיל, אלא שני כפילים, ואנחנו ניתן גם למאזינים תמונה, אנחנו ניתן קישור לתמונה שמראים את שני הכפילים והאמיתי ושני המזויפים, והרוסים רוצים שהגיבור ימשיך להתקיים, אבל שהוא יהיה כפוף לרוסיה הפעם, או יותר נכון לבסיס שלהם, הידוע, בסיס חיל האוויר שלהם, חממים, שזה ליד העיירה ג'בלה, ליד העיר ג'בלה, והם יוצרים המשך של סוהל אל חסן, כפיל, והם לא מתביישים אפילו להביא שני כפילים. כפיל אחד נמצא בחזית, הוא תמיד נלחם, תמיד נמצא בחזית, כפי שהיה סוהל הקודם, וכפיל אחר מקבל פרסים מהרוסים, מקבל את איתור חרב הזהב בינואר 2016, ב-2017 אתה לא תאמין, אבל מגיע הבוס הגדול פוטין, מגיע לבסיס חמימים ומזמן שני אנשים, שים לב כמה הוא חשוב סואל אל חסן, הוא מזמן רק שני אנשים, את בשאר אל אסד ואת סואל אל חסן, כדי לברך אותם על ההצלחות וכיבוש דרום דר אזור ומזרח המדינה והמלחמה נגד דאש, ויש שם הצגה שלמה שמצולמת בערוצים הרוסיים וגם בערוצים הסורי.
תראה, הרוסים, יש שם גם שמות דרך אגב שפוטין כבר לפני איזה 20 שנה הוחלף בכפיל, אבל זה לא עניין. להביא כפיל לקבל פרס זה סבבה, אבל לשים כפיל לפקד על חיילים נראה לי קצת ריסקי, כאילו אתה לוקח איזה שחקן, בסדר, הוא נראה מרשים, אבל...
תראה, אתה בטח שואל, והמאזינים שואלים, איך אתה יודע שזה כפיל? ככה, לא צריך להיות גאון בשביל לראות שפתאום אין לו מקל, לא צריך להישען על מקל, הרי המצב הרפואי שלו יידרדר אחרי ניסיון ההתנגשות או הפציעה שלו, אז פתאום הוא לא פצוע, פתאום הוא לא הולך על מקל, פתאום הראש שלו קצת יותר גדול, פתאום הוא גם מעלה, עלה בדרגה למרות שהוא סירב, הציעו לו כל הזמן עלייה בדרגה, והוא סירב מעקיד לעמיד, ופתאום הוא מקבל עמיד בלי שום היסוס שזה תת אלוף, כלומר, כל המראה שלו שונה, ואתה יודע מה, אם היה איזה ספק לגבי אחד הכפילים, אמרו שהוא קצת דומה לסואל אל חסן הקודם, וייתכן שהוא אח שלו, אז יש לך שני כפילים, כלומר, ברגע שמרמים אותך פעמיים, אז אתה כבר בכלל לא מאמין לסיפור.
לא, אולי אחד אמיתי, והשני ככה דיקוי.
לא, לא, הם שניהם, קודם כל, הכל, הצורת הגולגולת, והכל, והנושא שאתה לא יכול להפוך מישהו שנשען על מקל פצוע, פתאום רץ בחזית.
אם הוא אדם כל כך גדול, אולי לך תדע, אלוהים אוהב אותו, וריפא אותו.
הגרסה הרשמית הייתה שהוא עשה, מה שנקרא בערבית, עמלי התג'מיל. הוא נסע לרוסיה, עשה ניתוח פנים אחרי שהוא נשרף בפנים, זה הגרסה הרשמית כנראה של חלק מהכתבות, כן. אבל אני לא מאמין לזה, וזה די ברור שמדובר בשני כפילים, דרך אגב היה כפיל שלישי שנעלם, הוא הופיע בהתחלה עוד לפני ההתערבות הרוסית, אני לא דיברתי עליו, אבל מה שמעניין שהכפילים נכנסים חזק לתפקיד כמו שדיברתי, וב-2016 יש את המערכה הגדולה שבעצם מכריעה את כל המלחמה בסוריה, זה המערכה על חלב בסוף השנה בדצמבר, ושם סואל חסן כמובן מנהל קרבות בסיוע גם של הרוסים מהאוויר וגם על הקרקע של האיראנים, וממש אחרי זה, חודש אחרי זה, הוא מגיע לבסיס בחלב ומשפץ את הקבר של המייסד הגדול של הדאטה אלאווית, שזה אותו חוסיין בן חמדאן אל חסיבי, שאני הזכרתי קודם, זה שלקח את האלאווי מעיראק לסוריה, הוא בצורה סמלית ולא מקרית בכלל, משפץ את הקבר שלו, וכך מתחבר אותו גיבור אלאווי מודרני, בוא נגיד המנהיג האינטלקטואלי הדתי הגדול ביותר שקם לאלאווים, שמופיע ברוב כתבי הקודש שלהם, אותו חסיבי, שהקבר שלו היה בתוך בסיס צבאי מוגן בחלב. ומה שכן, אחד הכפילים, זה שנמצא בחזית, קודם כל לא תמיד מנצח, יש לו גם כישלונות, ודבר שני, מדבר שטויות לא מעט, כמו למשל להתבטויות בעייתיות שאחר כך הופיעו.
האמיתי לא דיבר שטויות?
לא, אנחנו, יש כמה, הוא קודם כל לא דיבר הרבה, הוא היה בעיקר עושה ולא מדבר. כדאי להזכיר כאן שהמקורי, הסואל חס המקורי, מיוחסים לו טקטיקות של הצבא, כמו אדמה חרוכה, זה שלו, כמו חוויות הנפץ הידועות לשמצה, אומרים שזה רעיון שלו, והרוסים למדו מההתנגשות, ניסיון התנגשות בסואל חסן המקורי, והם מצמידים לסואל חסן שלהם, הכפיל, תמיד שומרי ראש קבועים שישמרו עליו מפני התנגשויות, או של האיראנים, תכף אני אסביר למה האיראנים, או של כל מיני אנשים מטעם השלטון. והיה לו התבטאות נוספת שהוא מעניינת ומצחיקה, או צינית, איך שאתה תרצה, זה שהוא אחרי שישחרר את אידליב, זה המעוז האחרון של המורדים בצפון המדינה, הוא ימשיך וישחרר גם את אלכסנדרטה, שזה חבל שנמסר למיסוריה לטורקים על ידי המנדט הצרפתי. אז גם את זה הוא רוצה לכבוש מהכובש הטורקי. עכשיו המשטר הסורי מדבר על שני כובשים, הכובש הטורקי בצפון, וכמובן הכובש הציוני בגולן, ואולי ישלחו גם את סואל חסן לשם מתישהו. עכשיו, דבר אחרון כדאי להגיד, שסואל חסן הוא בעצם הפיון הרוסי בסוריה, ולכן הוא מתחרה בשליטה האיראנית. זאת אומרת, יש כאן סכנה שהאיראנים יפגעו בסואל חסן, מכיוון שהוא לא רק גיבור אלאווי, אלא הוא בעצם מייצג את הרוסים, הוא פועל כרגע, הוא עבר, בהתחלה הכוחות שלו נקראו כוחות הנמר, כוחות הנמר, זה היה מעין קבוצת קומנדו של הצבא הסורי, ואחר כך הרוסים העבירו אותו לדיוויזיה, יותר נכון גייס, שהם הקימו מספר 5, אתה יכול לצחוק ולקרוא לזה הגייס החמישי, עם כל המשמעויות של זה. יש שם אגב חלקים שמרדו באסד, לא ממש נשמעים לאסד, אבל זה סיפור אחר. והם הפכו אותו לדיוויזיה 25, בתוך הגייס החמישי, הגייס מספר 5, והוא נלחם כרגע בצפון, באותה יחידה מספר 25, שהיא יחידה ללחמה בטרור, ככה זה מוגדר, אבל הוא מייצג בעצם את הניסיון של רוסיה לשקם את הצבא הסורי, ולא לתת לאיראנים לגייס מצידם אנשים למיליציות שלהם בסוריה. ולכן האינטרס שלו הוא בעצם האינטרס הרוסי. השאלה אם הוא יהפוך יום אחד בעתיד לאגדה אלאווית, כפי שאני ניחשתי, אני גם כתבתי על זה מאמר, ב-Middle Eastern Studies, שיצא השנה, או לדעתי הוא יהפוך לאגדה כזאת בעתיד, ויחשב לאחד הגיבורים האלאווים המקומיים, אחד המושיעים האלאווים.
עכשיו, אתה הבטחת לנו גם איזשהו קשר לאקטואליה הרוסית-אוקראינית של כל הסיפור הזה?
כן, כרגע יש מצוקה בכלל לכל הצד שתומך ברוסיה. כלומר, כל האיראנים מאוד מנצלים את המשבר באוקראינה, כדי להעמיק את החדירה שלהם לסוריה, ולמלא את המקום של הצבא הרוסי. יש אפילו ידיעות, אני לא יודע מה רמת המיימנות שלהם, אבל מדיגות ביותר שהרוסים מפנים בסיסים ברחבי סוריה, ואפילו לוקחים חיילים סורים לזירה האוקראינית, ומי תופס את הבסיסים האלה ולוקח אותם? כמובן האיראנים, שרוצים להעמיק את ההשתלטות שלהם על המדינה, על סוריה, כדי להפוך אותה לעוד חזית נגד ישראל, או כמו לבנון, כן? זאת אומרת שיש שם כבר דמשק, דרום דמשק הפכה לדחיה של דמשק, אנחנו יודעים שיש שם שכונה שלמה שנקראת סיידה זיינב, שזה ממש שכונה שיעית, בשליטה מלאה של חיזבאללה ומשמורות המהפכה, וזה מצוקה גם, אז הרוסים בינתיים מפעילים את היחידה של נימר באזור אידליב, אבל הם יכולים פחות ופחות לתמוך בו במשבר הנוכחי.
טוב, אז חתיכת אסקיפיזם הבאת לנו פה, ירון, תודה רבה לך.
אולי כדאי, כן, רציתי להגיד שבעצם כל הסיפור הזה עם סואל חסן אומר שבעצם סוריה ניצחה, זה נכון, המשטר הסורי ניצח ברמה הטקטית, ברמה הצבאית. אכן אותו נימר, סואל חסן, בסיוע גם האיראנים ואחר כך הרוסים, ניצחו את המערכה, את המלחמה. אבל השאלה הגדולה היא אם באמת אסד ניצח את המלחמה כשהמדינה שלו כל כך הרוסה והכלכלה לא מפסיקה להתמוטט. כמה זמן עוד יחזיק המשטר הזה בתנאים הנוכחיים? כשאין מי שמושיע, תשים לב, אנחנו מחכים שנים שמישהו ישקם את סוריה ואף אחד לא מוכן לעשות את זה.
איראן לא מוכנים להשקיע בזה?
אין להם כסף. אין להם. הידידים של אסד הם עניים. אם זה איראן, אם זה רוסיה, אין להם כסף לזה. ועכשיו עוד פחות עם הסנקציות האמריקאיות ועם המלחמה באוקראינה, כך שאסד באמת במצוקה.
טוב, תשמע, אסד הוא המנהיג המוספד ביותר בעולם כולו נראה לי עכשיו, אז אנחנו נמשיך להספיד אותו, ויכול להיות שעוד 10 שנים הוא יצחק על כולנו.
יכול להיות.
בסדר גמור. טוב, אז בנקודה הזאת סיימנו. אני רוצה להזכיר לכל המאזינים, אנחנו, כמו שאני כבר אמרתי, אני עוקב אחרי מספרי האזנות, אז אני מאוד מבקש, המספרי האזנות הם ממש יפים, אנחנו לדעתי כבר מתקרבים ל-80,000 האזנות ונצטברות להסקט הזה, שזה ממש ממש יפה, ואנחנו בסביבות ה-800 מאזינים לכל פרק, אבל אני רוצה 1,000, אז בואו תעשו לי ולירון נעים בלב, תמצאו עם כל מאזין, נמצא מאזין חדש נוסף, יהיה לנו ממש כיף, אז יאללה, לכו על זה, תדברו עם החברים, בקרים, אויבים, גם, למה לא?
אם מותר להוסיף בסוף,
כן.
שהחלה הרשמה, אתם אוהבים את ההסקטים שלנו, נהנים ממזרח תיכון, חושבים שזה חשוב לנו להכיר את הסביבה, אז אתם גם יכולים, החוג שלנו פתח את ההרשמה למזרח תיכון באוניברסיטת חיפה, וזה הזמן להירשם גם אלינו, גם לחוגים אחרים, לתחום הזה של מזרח כן. תיכון, וגם ללמוד ערבית בדרך.
דרך אגב, לא יודע, זה, אני לא יכול לשפוט את רמת ההוראה, אבל המיקום של החוג שלכם, המנוף של אוניברסיטת חיפה, אין עליו.
נכון.
וכמובן, ירשמו להסקט הזה בכל יסימוני הסקטים באשר הם. יש גם ניוזלטר שמגיע לאימייל במילה כתובה, ומה אני אגיד לכם, שיהיה לנו יום טוב, שבוע מקסים, וחיים נחמדים, מלאים בשלום, ואושר בעין, ואושר באלף, וסקיפיזם מוחלט. ביי ביי.
ירשמו להסקט באפל מיוזיק, ספוטיפיי, וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.